פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, שוב שלום לכם, הפעם אנחנו רוצים לדבר על סערת לימודי הליבה. אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת משה קינלי טור פז.
שלום שלום.
יש עתיד כמובן. תראה, אמרתי לך את זה עוד קודם לפני השיחה, זה לטעמי לפחות, כי איש תקשורת, זה קרה יחסית בשקט, כמעט מתחת לרדאר, שהנה פתאום הממשלה באמצעות יוזמה שלך, הגיע לשינוי שהוא לטעמי היסטורי. החלטה של חסידות בלז, באמת אחת החסידויות הגדולות והחשובות, ללמוד לימודי ליבה, כמובן בתמורה לתקצוב מלא. איך זה קרה?
קודם כל יש משפט יהודי שאומר, אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין. אני כמי שעסק בחינוך 25 שנה לפני שנכנסתי לפוליטיקה, מאוד מאמין בדרך הזו.
כן.
זה קצת בעיה, כי פוליטיקאים כל יום צריכים לשווק ולפרסם את עצמם.
מה?
אבל כאן מחלתי על כבודי. הגיעו אליי לפני כשנה וחצי ועד החינוך של חסידות בלז, חסידות שמונה כ-20 ומשהו אלף אנשים, 9,000 תלמידים בנים, אולי יותר, כמה עשרות אלפי אנשים. והם בעצם אמרו לי, תקשיב, אנחנו מכירים אותך כי היית ראש מנחי, מנהל החינוך של ירושלים. אנחנו יודעים שבדעות שלך אתה ליברל, אני תומך, הקהילה להט"בית, אני מחבק כל זר ואחר, אבל גם בנו ידעת לטפל באופן הגון וראוי. ובוא תעזור לנו. אמרתי, קדימה, מה אתם צריכים? והם אמרו לי, תראה, אנחנו מתוקצבים במוסדות החינוך שלנו בין רבע לשליש. וקורים פה שני דברים. קודם כל, אנחנו כבר לא יכולים לממן את מוסדות החינוך שלנו לבנים, לבנות זה בסדר גמור, כן. מקבלים תקצוב מלא ועושים סוג של בגרויות,
כן.
אבל בבנים אנחנו בבעיה. והיו לנו 5 ישיבות, ולקראת סוף התהליך הזה אמרתם, תראו חבר'ה, אם הסיפור פה זה רק כסף, אני לא בטוח שאני, זה הכי חשוב, אני מבין שאתם צריכים תקצוב ציבורי, אבל יש פה משהו יותר עמוק. שאלתי, תגידו, כמה מכם בחסידות בלז עובדים בהייטק? הסתכרו אחד השנים, היו 7 גברים בחדר, ראשי מוסדות חשובים ומפוארים, ואמרו, אנחנו לא מכירים אף גבר מהחסידות שלנו שעובד בהייטק.
להבדיל מנשים, שכן.
יפה, נשים כבר יש, גם לא מספיק, אבל
כן,
יש.
כן.
אמרתם, תראו, אני, רבע מחברי הילדות שלי עובדים היום בהייטק. יותר מ10% מהישראלים עובדים בהייטק. אז שאלתי, תגידו רגע, אתם פחות חכמים? הייתה שתיקה.
ממש לא.
ואמרתי, הרי אתם לא פחות חכמים. אתם פשוט לא יכולים להשלים בגיל 26, כשבחור ממוצע יוצא מהכולל שבו לא הוא לומד כל היום תורה, כמה שתהיו טובים בגמרא, אתם לא יכולים להשלים מתמטיקה ואנגלית של 12 שנות לימוד, זה בלתי אפשרי, וגם אם כן, ונגיד הגעתם לתואר ראשון, לטכנולוגיה, להייטק זה לא מספיק.
כן.
ושם ירד האסימון.
זאת אומרת, הם הסכימו לקבל או להבין שבעצם הם צריכים את זה לא רק בשביל התקצוב, אלא כדי להשתלב בשוק העבודה בחברה.
נכון. תראה, מה שמייחד חסידיות, כמו חסידות בלז, שיש מנהיג קריזמטי אחד, אין ועדה, אין קבוצה,
בוא.
יש מנהיג אחד על פיו יישק דבר. והמנהיג הזה מחויב, מרגיש מחויב, לצון מריתו.
כן.
וכשהוא רואה שהגברים בחסידות שלו או לא מוצאים עבודה, או מוצאים עבודה בממוצע ב-60% מהישראלי, האחר, החילוני
כן.
או הדתי, הם מבינים שמשהו לא בסדר, והם כן. לא רוצים לדון את הציבור שלהם לעוני, זה
כן.
היה המחולל של
השם. תכף נחזור להסכם הזה, אבל ברשותך אני רוצה קצת לפתוח את השיח ולדבר ממש בקצרה, מה זה ליבה? מה זה לימודי ליבה? זאת אומרת, לא כל הציבור יודע מה זה, זאת אומרת, אנחנו מדברים בעיקר על לימודי יסוד של מתמטיקה, אנגלית, אולי גם מדעים, אולי אזרחות. מי מקבל תקצוב מלא ומי מקבל תקצוב חסר וכמה?
אז אני אסביר. בישראל יש חוק חינוך חובה מגיל 3 עד גיל 18, זה חוק מרחיב יחסית. המערכת הזו הרגילה, הממלכתית, שילד דתי וחילוני בישראל עומד בו, וגם ילד ערבי, מתוקצבת ב-100% מיחידת מימון, זה מגיע בין 18 ל-35 אלף שקלים.
אוקיי.
לעומת זאת, ילד שלומד במעמד ביניים, זה נקרא מוכר שאינו רשמי, מתוקצב רק ב-75% מזה, ולחרדים יש מין מוסד מיוחד לבנים שנקרא מוסד פטור, הוא מתוקצב ב-55%. הסיבה היא שהמדינה אמרה, אתה לא מחויב ללימודי מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, היסטוריה וכולי כמונו, אתה לא עושה בגרויות, אז אתה גם מקבל פחות תקצוב. במשך 10 השנים האחרונות, 15 השנים האחרונות, הייתה שקיקה גם באחוז הזה, כי המורים
אחוז
השיגו
המימון,
אחוז המימון, כי המורים בחינוך הממלכתי השיגו הסכמי שכר,
שעברו את ה-100%
עוז לתמורה,
כאילו.
שהגדינו מאוד מאוד את השכר, והחרדים נשארו באותו מקום. היום ילד חרדי מתוקצב בין רבע לשליש מילד חילוני או דתי.
זאת אומרת, זה לא 75%
מוכר שאינו רשמי? לא, זה הרבה פחות מזה.
זה הרבה פחות.
ילד חרדי מקבל בין רבע לשליש תקצוב. עכשיו, אני אגיד משהו. אני הרי היום חבר כנסת, אז היו לי דיונים עם האוצר. ואמרו לי פקידים באוצר, תקשיב, קינלי, אנחנו לא רוצים לחסוך את הכסף הזה. אנחנו חוסכים על כל בן חרדי, שני שליש מהשקל שמושקע בחילוני או בערבי או בדתי. אנחנו לא רוצים. תמצא לנו דרך איך לתקצב אותם, אבל בדרך המלך. וכך בנינו ביחד מתווה פורץ דרך, לא היה כמו מקום המדינה,
כן.
שנקרא תקצוב תמורת הישגים. לראשונה בחינוך...
זאת אומרת, זה לא רק תקצוב תמורת לימודי ליבה, אלא תמורת הישגים, זאת אומרת, הם היו צריכים אפילו ללכת עוד יותר רחוק לקראתכם.
נכון, אבל...
כי הם יכולים להגיד, אנחנו מלמדים, ובפועל לשים נכון. את זה בשולי המערכת.
מה שקרה, שלאורך שנים הוכיחו מוסדות מסוימים שקשה לתת בהם אמון, ולכן האוצר אמר, אני לא רוצה למדוד פה תשומות, אלא להישגים. תפוקות. נכון. כשההישגים לא נובעים מרמה בכך, אבל אתה צריך להראות שבאמת השקעת את הזמן.
כן.
אם קיבלת במבחן 60 או 90 זה פחות מעניין, אבל תראה לי שהכיתה למדה באמת מתמטיקה, באמת אנגלית, את זה אפשר למדוד במבחן חיצוני. וככה נבנה פה מתווה פורץ דרך. כן. מה שכנע את בלז? בלז כל הזמן אמרו, אנחנו חרדים משני דברים. תכבדו את תרבותנו ודרכנו הייחודית, ואל תפקחו עלינו. ולכן זה יתלבש כמו כפפה ליד. תקצוב, תמורת הישגים. לא נספור כמה שעות לימדת בכיתה, נספור לאיזה רמה הבאת את תלמידיך.
אהה, זה גם נקודה לטובתם. עכשיו, בכל זאת, אני רוצה להבין את העניין הזה, מפני שאתה גם איש דתי, ובאים החרדים ואומרים, עזבו אותנו לנפשנו, אנחנו רוצים ללמד מה שאנחנו רוצים. הרי יש פה איזשהו פלונטר, תסכים איתי, חוקתי, פוליטי, אפילו פילוסופי, של מי הזכות פה? זאת אומרת, באים ההורים ואומרים, זכותנו, כאיש פרטי, במדינה דמוקרטית, ללמד את ילדינו איך שאנחנו רוצים. באה המדינה ואומרת, אנחנו מחויבים בכל זאת, אתה יודע, שוויון לכל, שוויון הזדמנויות וכו' וכו', ומה עוד לא הכנסנו פה את האלמנט של הילדים עצמם, זכותם לשוויון הזדמנויות, לחינוך שייתן להם כלים לעתיד. אז איך מיישרים את ה...
אתה יודע, הדבר משול בעיניי, בוא ניתן אנלוגיה אולי מעולם אחר. כשאדם בוחר להרעיב את עצמו, לא לאכול.
כן.
עד שלב מסוים זה שלו. מרגע מסוים המדינה יכולה להתערב ולהכיל אותו אפילו בכפייה,
של אתיקה.
כי המתה העצמית היא בעצם, היא כבר מנוגדת.
אוקיי.
מה שקרה כאן, בשנות ה-50, כשנקבע חוק חינוך חובה, בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, פתר את החרדים מהמחויבות שלהם, נתן להם אוטונומיה, והוקם הזרם שאנחנו קוראים לו היום המוכר שאינו רשמי. בשנת 82, בהסדר פוליטי, לא ראוי, אבל זה קרה, החרדים השיגו, הם בנו שתי רשתות חינוך, אחת אשכנזית ואחת עדות המזרח,
כן.
והם השיגו 100% תקצוב תמורת לימוד הבנות שלהם, ולפי הטענה גם הבנים, לימודי כן. ליבה. בפועל הם קיבלו את התקצוב, אבל המחויבות לכמות ובעיקר לאיכות לימודי הליבה לא הייתה מספקת. וחוץ משתי הרשתות האלה, היו חרדים שנשארו בחוץ.
אבל זה השתנה ב-2000.
נכון, עדיין היו חרדים שנשארו בחוץ. כן. אז מה קרה? אנחנו הגענו למצב שכשהחרדים היו מיעוט קטן ומבוטל בישראל, 1-3%, זה לא עניין אף אחד. שזה טעות, אבל זו הייתה אוטונומיה שאף אחד לא התעסק איתה. בוא נבין את האחוזים. החרדים היום הם 13% מהציבור הישראלי. במערכת החינוך מגיל 3-18 הם 20%, חצי נכון. מיליון מתוך 2.5. בכיתה א' הם 28%. עכשיו כן. אנחנו פשוט נמצאים היום במצב שאם החברה הישראלית רוצה להתקיים כחברה דמוקרטית, ליברלית ובעלת כלכלה משמעותית, היא חייבת שהחרדים יהיו חלק משוק העבודה. עכשיו בנשים החרדיות יש 87% תעסוקה, ורובן, אומנם בשכר נמוך יותר, כי עדיין הלימודים שלהם לא מספיק ברמה, אבל המצב יותר טוב. בגברים החרדים אנחנו עם פחות מ-50% עובדים, ב-60% שכר, כלומר זה בעצם שני שליש מהם לא מסתכרים כראוי.
כן.
זה בעיה שהיא לא בעיה של החרדים.
כן.
היא בעיה של מדינת ישראל.
ברור, אז עכשיו אני חוזר איתך להסכם. ההסכם הזה בעיקרון, תכף נגיע להתפתחויות הפוליטיות האחרונות, אבל ההסכם הזה בגדול נחתם כבר.
ההסכם הזה, צריך לומר, הוא לא נחתם פורמל, לא היו פה שני צדדים שחתמו.
Okay.
מה שקרה, אני הבאתי את חסידות בלז למשרד החינוך, ובכניסה אמרתי להם, חבר'ה, אני לא אכנס אתכם. למה? אני יש עתיד, אתם חרדים, אמרו לי, לא, לא, לא. אתה תהיה איתנו בחדר עם מנכלית משרד החינוך, אנחנו עומדים על כך.
כן.
יותר מזה, אחר כך שהם פרסמו את ההסכם, הם ביקשו ממני לדבר על זה.
Mm-hmm.
הם אמרו, אנחנו לא מתביישים בך. אתה הבאת לנו את ההסדר הזה. עכשיו, ההסדר היה, הוא נקבע בעצם בעל פה, שהמשרד מוציא קול קורא, זו הטכניקה, משרד החינוך,
כן.
ומציע למוסדות חרדים להיכנס למתווה תקצוב תמורת הישגים.
Mm-hmm.
והם היו אמורים לגשת אליו בשבוע, ממש בזמן הקרוב. מה שקרה זה שהדבר הזה כמו לא נחתה, אין חתימה,
כן,
אלא אבל... יש מי שירצה יוכל.
אבל זה עורר מאומה פוליטית, דגל התורה מול אגודת ישראל, ומה שבעצם העלה עוד יותר את רף השערה, אם אפשר לקרוא לזה כך, זה היה בעצם ההבטחה של נתניהו, תעזבו אתכם מלימודי ליבה, אני, אם וכאשר אגיע שוב לשלטון, אתקצב אתכם.
נכון, דגל התורה ואגודת ישראל זה בעצם שתי מפלגות שונות של הליטאים ושל החסידים, שהולכות ביחד כבר די הרבה שנים, ויש כל הזמן מתיחויות. בשלב מסוים קם המנהיג של הליטאים, של דגל, הרב אדלשטיין, ואמר, על זה יהרג בל יעבור, אני לא מסכים. צריך לומר שכמו תמיד, כסף, כוח וכבוד היו יותר חשובים מהאירוע האידיאולוגי, אבל היה פה גם אירוע אידיאולוגי. והתקיים מסע ומתן שבסופו הגיע נתניהו, בעיניי בצורה נוראית, כיור האופוזיציה, הטוען לראשות הממשלה, ואמר, אם אני אקבל 61 וארכיב ממשלה, אני מבטיח לכם לפצות אתכם כלכלית. בהתחלה הוא אמר, אני אכניס אתכם לרשת של האשכנזים הליטאים. אמרו הליטאים, לא, גם עכשיו אנחנו לא מוכנים. אמר, טוב, דרי, אתה תכניס אתם לרשת של בני יוסף. אמרו החשבים והיועצים המשפטיים, לא כל כך פשוט, זה רשת בסימן שאלה, יש לה הרבה בעיות. אמר, אין בעיה, אני אתקצב אתכם. עכשיו אני אגיד לך,
כן.
היות ואני ממשיך לדבר עם חסידות בלז,
כן.
והם פונים אליי. הם אומרים לי, תראה, אנחנו הרי יודעים, נתניהו לא כזה אמין, הוא כבר הפר המון הבטחות שלו, לא נתפלא אם הוא יפר גם את ההבטחה הזו. אבל, גם אם הוא לא יצליח לתקצב אותם פר תלמיד, אולי הוא יצליח לשפות פשוט את הכסף. הוא ייתן להם סכום כסף. אני אומר לך, אני לא נסתם הגולל על התהליך הזה משתי סיבות. קודם כל, תפיסתית, יודע היום כל חרדי שאדמור מבלז, מנהיג גדול וראוי, היה מוכן ללמד לימודי ליבה אצלו במוסדות.
כן, זה כבר משהו תפיסתי, שינוי תפיסתית.
דבר שני, המתווה קיים. ואני, לפי מה שאני שומע, מעודכן ממש עכשיו ממשרד החינוך, ייגשו מוסדות שהם לא בלז לכל הקורא הזה. אם נתניהו לא יקבל 61, אני מניח שבלז יפנו למשרד החינוך ויגידו, תראו חבר'ה, הגיעו מים עד נפש, אנחנו מוכנים להיכנס, תפתחו לנו את הכל קורה עוד פעם. Mm-hmm. כלומר, אני אומר, למרות המכה הזו שראש האופוזיציה נתניהו עשה לכל נושא לימודי הליבה עכשיו, ולכל ההתקדמות שהשגנו, לא נאמרה המילה האחרונה, ואני כאיש חינוך, אני תמיד אופטימי,
כן.
שהמתווה הזה עוד ייושם.
איך הגבת באמת ששמעת שנתניהו מבטיח להם, עזבו את הליבה?
אני בעיקר הצטערתי. הצטערתי בשבילם, בשבילו ובשבילנו. הצטערתי בשבילו שהוא כל כך נועה, שהוא עושה צעד כזה שמנוגד לאינטרס הישראלי.
כן.
הצטערתי בשביל בלז שהיו כבר מוכנים לעשות את המהלך הזה ונחסמים הנסיבות פוליטיות.
כן.
והצטערתי בשבילנו הישראלים, כי כמו שאמרתי, אין לנו ברירה אחרת. אנחנו חייבים שחרדים...
כן.
אבל אני אגיד לך,
למען ההגינות, אומנם ראש מפלגתך יאיר לפיד אמר את זה בריש גלי, שאנחנו לא נוותר על לימודי הליבה, אבל למשל המחנה השני, גנץ, ואתה יודע, המחנה הממלכתי, ככה מגמגמים כי אולי הם רוצים את תמיכת החרדים. אז בוא נגיד ככה, זאת אומרת, יש עוד פוליטיקאים שמחזרים אחרי הפתחים.
אם גנץ מגמגם פה זה חמור מאוד, אבל אני אגיד לך משהו. יאיר לפיד היה שר האוצר ב-2013,
כן.
כשבעצם הנענו את המהלך הקודם של קידום לימודי ליבה לחרדים, לא הוא החינוך הממלכתי חרדי, שאני הייתי בן מקימיו, הקמתי 11 מוסדות בירושלים, היום כבר יש 20.
של הממלכתי חרדי?
ממלכתי חרדי, היום כ-4% מהציבור החרדי, התלמידים לומדים שם.
אוקיי.
עכשיו זה רק 4%,
כן.
אבל זה 4% יותר מה שהיה קודם. אני רואה את מה שקרה עכשיו כמדרגה שנייה. יאיר לפיד ויש עתיד בוודאי יעמדו על המתווה הזה, ואני אגיד לך עוד דבר.
כן.
גם החרדים יסכימו שאנחנו נעמוד, אז הם כבר הסכימו. ולכן באיזשהו מקום אני רואה גם בהתנהגות של נתניהו וגם של גנץ,
כן.
סוג של רפיסות לא הכרחית לאירוע הזה.
כן, עכשיו אי אפשר, אנחנו מדברים עם פוליטיקאי, אי אפשר בלי מילה אחת פוליטיקה.
נכון.
תגיד, העניין הזה, והיה ונתניהו והבלוק הזה לא יסיק 61, אתה רואה אופציה באמת לשיתוף פעולה, לקואליציה בין יאיר לפיד לחרדים, אפרופו העשייה שלך?
כן, ואני אגיד לך למה. החרדים מעריכים אותי כבר 10 שנים, למרות שאידיאולוגית אני מאוד שונה מהם. הם יודעים שאני הקמתי פלוגות חרדיות בצהל, בגבעתי ובצנחנים. כן. שפתחתי את הממלכתי חרדי שרובם לא מסכימים כן. איתו. אבל למה מרחיב ישרה? אני חושב שבמידה, וכמו שאני מקווה, יאיר לפיד ירכיב את הממשלה הבאה, וכי לא יהיה לנתניהו 61, אנחנו נפנה לכולם, גם לליכוד, גם לחרדים, לליכוד אלו נתניהו ולחרדים, ונגיד להם חברים, הממשלה הזאת תקום, אנחנו רוצים אתכם בפנים, ולמה אנחנו רוצים אתכם? כן. אני אגיד לך, כי ישראל צריכה יציבות, ממשלה רחבה, ושהאזרח הישראלי יסתכל על הממשלה, ויראה אנשים כמוהו בממשלה,
אוקיי,
גם אם הוא חרדי.
אבל כשאתה אומר, הממשלה הזאת תקום כאילו בסוגריים בכל מקרה, אז מה, תלכו עם המשותפת?
לא. קודם כל, כבר הודענו שהמשותפת לא תהיה חלק מהקואליציה שלנו. תראה, כן. בכל הסקרים, הגוש של לפיד בלי המשותפת נושק ל-60, 56, 58.
אין עוד אבל קואליציה, אין.
אמרתי. עכשיו, אנחנו נגיד לחרדים ולליכוד ללא נתניהו, תקשיבו, מה אתם מעדיפים? בחירות שישיות שממשיכות את המצב הנוכחי,
כן.
כשאנחנו בממשלה ואתם לא, אין תקציב מדינה, המדינה כולה ניזוקה. מי ניזוק הכי הרבה כשאין תקציב? החלשים. מי החלשים? אתם. או תצטרפו בפנים בחוץ, תהיו חלק מאיתנו, תקבלו, אבל אנחנו גם לא נוותר עליכם. אנחנו לא מוותרים עליכם הציבור החרדי, אוקיי. כמו שאנחנו לא מוותרים על הליכוד.
חבר הכנסת משה קינלי טור פז, שמחתי מאוד לדבר איתך.
גם אני, תודה רבה.
תודה.